שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 547, שמעתי למדלד, יתרון ארץ בקולו, חומר הלימוד נמצא באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שאלות באתר kab.co.il, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, עמוד 547, שמעתי למדלד, יתרון ארץ בקולו. ידוע כי אין שום דבר מתגלה בצורתו האמיתי, אלא רק בדבר והיפוכו, כיתרון האור מתוך החושך. זאת אומרת, שכל דבר מראה על חברו, שדווקא על ידי דבר והיפוכו, אפשר להשיג את מציאותו האמיתי של המושג הנגדי. ומשום זה, אי אפשר להשיג את הדבר בתכלית הבהירות, אם אין לו את הדבר המקבילו. דוגמה, אי אפשר להעריך ולומר שזהו דבר טוב, אם אין הדבר שכנגדו המראה על רע. וכמו כן, מר ומתוק, שנאה ואהבה, רעבון וסביעה, צמאון ורוויה, פירוד ודבקות. ולפי זה יוצא שאי אפשר לבוא לידי אהבת הדבקות מטרם שמשיג את שנאת הפירוד. והעצה לזכות לדרגת שנאת הפירוד הוא שצריך האדם מקודם לדעת מהו עניין פירוד בכלל. כלומר, ממה הוא נפרד? אז יש אפשרות לומר שהוא רוצה לתקן את הפירוד הזה. זאת אומרת שהאדם צריך לתת לעצמו דין וחשבון ממה וממי הוא נעשה נפרד. והוא יכול אחר כך להשתדל לתקן את זה. והוא יחבר עצמו למי שהוא נעשה נפרד ממנו. כלומר, אם הוא מבין שירוויח מזה, היא מתחבר עמו, ואז הוא יכול לשער ולדעת מהו ההפסד אם הוא יישאר בפירוד. ועניין רווח והפסד נמדד לפי תענוג ואיסורים. כלומר, מדבר שהאדם מרגיש איסורים, האדם מתרחק מזה ושונא את זה. ושיעור ההתרחקות תלוי בשיעור הרגשת האיסורים. כי מטבע האדם לברוח מייסורים. לכן זה תלוי בזה. כלומר, לפי שיעור גודל הייסורים, בשיעור זה האדם משתדל ועושה כל מיני מעשים בכדי להתרחק מזה. היינו, שהייסורים גורמים שנאה לדבר שמביא לו ייסורים, ובשיעור זה הוא מתרחק. ובאמור יוצא, שהאדם צריך לדעת מהו השתוות הצורה, בכדי שידע מה עליו לעשות, בכדי שיגיע לידי דבקות, הנקרא השתוות הצורה. ועל ידי זה ידע מהו שינוי צורה ופירוד. הנה ידוע, מפי ספרים ומפי סופרים, שהבורא יתברך הוא טוב ומטיב. היינו, שהשגחתו יתברך, מתגלה להתחתונים בבחינת טוב ומטיב. וכך אנו מחויבים להאמין. לכן, בזמן שהאדם מסתכל בדרכי הנהגת העולם, הוא מתחיל להסתכל על עצמו או אצל אחרים, איך שמצד השגחה הם סובלים איסורים ולא תענוגים, כראוי לשמו יתברך, שהוא טוב ומטיב, קשה לו במצב הזה לומר שההשגחה העליונה מתנהג בבחינת טוב ומטיב, ומשפיע להם כל טוב. אמנם צריכים לדעת שבמצב הזה, שלא יכולים לומר שהשם הוא משפיע רק טוב, הם נקראים רשעים. כי מזה שמרגישים איסורים, זה גורם להם שמרשיעים את קונם. ורק בזמן שהם רואים שהבורא משפיע עליהם תענוגים, הם מצדיקים את הבורא. כמו שאמרו חז"ל, איזה הוא צדיק? זה שמצדיק את קונו. היינו, שאומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך של צדקות.
איך זה קורה? שמהרגשת הרע והמרגשת הטוב, נגיד, בעלייה ובירידה, אני פתאום מתחיל להכיר את הבורא. איך שייך הרגשת הרע והרגשת הטוב להכרת השם, לגילוי הבורא, להבנת הבורא? בבקשה. מהר.
הרגשת הרע והרגשת הטוב תלוי לגילוי הבורא, כי הוא בעצם כל הזמן הוא במצב רגיל, הוא לא משתנה. זה רק נדמה לנו שיש לנו איזשהו שינוי צורה, אבל הוא כל הזמן בדבקות איתנו. אנחנו רק צריכים להתחבר בינינו, בזה אנחנו יוצרים את הכלי אליו, את החיבור אליו.
כל המצבים האלה זה פעולה של הבורא, ודרך הפעולות האלה אנחנו לומדים להכיר אותו, איך הוא עושה את זה, למה הוא עושה את זה, מה המטרות שלו.
אתמול בהרצאה הרב נתן תשובה למישהי ששאלה אותו על המצבים, אז הוא אמר לה שמתוך העליות והירידות האלה, היא תתחיל להרגיש לאט לאט שזה הבורא בעצם מייצר לה את המצבים האלה, ואז היא תתחיל להרגיש שדרך המצבים האלה בעצם הבורא מתקשר איתה.
איך שייך הכרת הטוב ורע להכרת השם? אז כמובן שהכל מהבורא מגיע רק טוב, וכל ההרגשה של רע וטוב זה לפי החיבור בינינו. אם אנחנו מחוברים, אנחנו מרגישים אותו כטוב. אם אנחנו נפרדים, אז מרגישים את ההרגשה שלו כרע.
ההרגשות האלה דווקא מתוך, כמו שם המאמר, דווקא מתוך השינויים, כמו שהוא מפרט פה, אז אפשר לברר משהו. אני אומר שדווקא מתוך השינויים אפשר לברר משהו, כי אם לא, רק מתוך ההפכים אפשר לברר משהו. אז כן.
הפער בין ההרגשה שרע לבין ההרגשה שהיא טובה, זה בעצם מביא אותנו לשאלות ולהראות שיש איזה כוח שפועל עלינו, להתחבר אליו מתוך רצון להבין את מהות העניין.
מהחיים אני מבין שטוב ורע כבר זה לא אני אשם על זה, לא אני עושה את זה. אני מבין שמישהו כוח עליון עושה לי את זה. ואז ברור שאני צריך לעשות איזושהי התבטלות כלפי אותו כוח עליון, כדי שאני אתחיל להרגיש יותר טוב, אבל מתברר שזה גם יותר רע. אז אני אחפש את הקו האמצע, וזה לוקח זמן, ובסוף יוצא.
מה צריכים לעשות כדי לגלות משני המצבים האלה ההפכים, את הכוח העליון? האם מספיק סתם להרגיש שזה טוב וזה רע? מה עוד חסר?
תמיד חסר הבירור של מה אנחנו רוצים להשיג, שיהיה ברור לנו גם ההפך למה אנחנו. ואז אם אנחנו נהיה בתוך המצב ההפוך, אנחנו נוכל לדעת למה אנחנו רוצים להשתוקק, יהיה פה השלמה בין שתי הקצוות האלה.
חסר הקו האמצעי, לבנות אותו. חשיבות המטרה, חשיבות החיבור. זה שאני מבחין שאני בין טוב לרע, זה רק הבחנה פסיבית.
כן, הדבקות היא דווקא בנקודת החיבור, כשמתגלים שני המצבים האלה, שאדם לא זז ממנה ותמיד חוזר אליה כמקור להרגשות האלו, אז הוא מתחיל להכיר את הבורא ששולח לו את המצבים האלה.
שאני מרגיש טוב או אני מרגיש רע, עדיין זה דרגת בהמה. מה מעלה אותי לדרגת אדם? למעלה מההרגשה. לדרגת הנותן הרגשה. למקור. בבקשה.
מה חסר? המאור מחזיר למוטב.
כן, מרגיש שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו רוצים להזמין את המאור המחזיר למוטב באמת לתוך המציאות שלנו, וזה יכול להגיע רק מהכרה שהוא היחידי שיכול לשנות.
כן, אז בזה שאני מרגיש טוב ורע, אני נשאר בבחינת בהמה, אבל אם אני מחפש את המקור ששולח לי את הדבר הזה, ובודק למה הוא שולח לי את הדבר הזה, ומנסה בכל דבר שאני, שקורה לי, או בכל הרגשה, להצדיק את זה שהוא טוב ומטיב, כמו שאני קורא פה בספרים, אז אני יכול להתחיל להתקרב אליו, או לפחות להתחיל לחפש אותו.
ומתוך המאמץ, דווקא להפוך את הרע לטוב, מתוך הבנה שאני לא נמצא בכוונות נכונות, ומתוך המאמץ ליצור כוונות נכונות, ויחס של אהבה, ויחס של דאגה כלפי החברים, ואני רואה שזה לא בכוחי, אז אני מתחיל לייצר את הקשר עם אותו תכונת, אותה תכונת ההשפעה, אותה השתוקקות אליה, אותה בקשה פנימית ש... שמבינה שאת הטבע של הבהמה הזאת אפשר לשנות, אני לא יכול. אני זקוק לאותו אמר ומחזר למוטב שיעשה את זה.
איך אני מגיע למצב שאני יכול להרגיש טוב ואני יכול להרגיש רע, ויחד עם זה אני קובע שהמקור של זה הוא טוב ומיטיב. בלבד, זאת אומרת, שתמיד טוב. איך אני קובע את זה?
כן, זה כאילו, זה בדיוק הדבר הנוסף שהאדם זוכה להרגיש, זה את המקור. אם עכשיו אנחנו רק מרגישים טוב ורע ברצון לקבל. אז פתאום מתגלה שיש מאחורי זה עוד משהו שנותן את ההרגשה הזאת. כי להרגיש את המקור שהוא טוב ומטיב, אין לזה קשר למה שאני מרגיש טוב או רע בבטן. אלא זה הכל תלוי ביחס שלי לנותן. עד כמה שיש סביבה שמאפשרת לשייך הכל, שזה בא מאותו מקור, אז יש אפשרות לקבוע במחשבות שזה בא מהבורא.
אני צריך לדעת על הטבע שלי, שכל הטוב ורע הם יחסיים.
עמוד 547, טור ב', פסקה שמתחילה ונמצא. ונמצא שבזמן הרגשת האיסורים, האדם נעשה מרוחק מהשם. להיות מצד הטבע האדם נעשה לשונא. למישהו משפיע לו איסורים. נמצא שעל ידי זה האדם, במקום שצריך לאהוב את השם, חס ושלום, נעשה עכשיו הדבר להפך, כי האדם בא חס ושלום לידי שנאה להשם. ומה האדם צריך לעשות בכדי שיגיע לידי אהבת השם? על זה ניתן לנו סגולה לעסוק בתורה ומצוות, שהמאור שבה מחזירו למוטב, שיש שם מאור הנותן לאדם להרגיש את חומרת המצב של פירוד, ולאט לאט, כשהאדם מכוון להשיג מאור התורה, מתרקם אצל האדם שיעור של שנאה לפירוד. היינו, שמתחיל להרגיש את הסיבה שגורם לו ולנשמתו את הפירוד וההתרחקות מהשם. כלומר, האדם צריך להאמין שהשגחתו יתברך הוא בבחינת טוב ומטיב. אלא, היות שהאדם שקוע באהבה עצמית, שזה גורם לו השינוי הצורה, היות שנעשה תיקון המכונה על מנת להשפיע, שזה נקרא השתוות הצורה, שרק באופן כזה יכולים לקבל הטוב והעונג הזו, שלא יכול לקבל את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, זה גורם לו שמקבל שנאה להפירוד.
עכשיו השאלה היא אחרת. איך אדם, במקום לסנות את הבורא, שמביא לו כאילו הרגשה רעה, בצורה אינסטינקטיבית, מתחיל לסנות את הרצון שלו, האגואיסטי, שהופך את השפעת השם הטובה לרעה. איך שונא במקום הבורא את הטבע של עצמו? איך מבדיל בדיוק, מבחין בדיוק, שזה האגו שלו עושה לו כך את ה... הרגשה הרעה, ההיפוך הזה, ומהבורא יוצא הכל טוב. בבקשה.
צריכים להשקיע לקבוצה, להשקיע לקבוצה, ואז אנחנו רואים את הדוגמה השלמה, ואנחנו רואים את הטבע שלנו, כי אי אפשר להתכנס לזה.
כן, מתוך העבודה בקבוצה, אדם מתחיל להרגיש איזה יחס אחר, איזה משהו שהוא הרבה יותר חזק שמושך אותו. ואז הוא מתחיל להרגיש את הכוח ההפוך בו שמושך אותו למטה.
על ידי ביטול עצמי כלפי הקבוצה, שזה מבנה רבי יוסי בן קיסמה, המצב הזה כולנו צריכים להגיע אליו, ואז אנחנו מבינים שהבורא הוא טוב מטיב.
אם מבין שהדבר היחידי שיש לעשות זה כל הזמן להתמסר לחיפוש הזה של הדאגה הזאת על הקשר בין החברים, שיהיו באמת בלב אחד, ומתחיל לראות, ומתוך המסירות הזאת, המאמץ הזה בלבד, מתחיל לראות את איך האגו הזה משחק, מפריע, מושך אותו לכל מיני מחשבות, הרגשות אחרות, ומזה כבר מתרקמת בלב האדם הדרישה, וזה הוא רואה כאילו שהוא כאילו לא נפרד מהבורא, אז מתרקם את הדרישה להיות, שיוציא אותו מזה.
גדלות החברים נותן לי אפשרות להסתכל על עצמי. גדלות החברים שמתכוונים לבורא, מתכוונים לגדלות המטרה, ממש, אני ככה מסתכל על חברים, ואז אני רואה את עצמי, שאני ההפך.
כן, הדרך היחידה זה רק בעבודה עם החברים בתוך הקבוצה, לעבוד על החיבור, על ההתקרבות, על גדלות המטרה. רק זה נותן את ההבנה והרגשה באמת מי אני. ואז מההרגשה הזו של הכלא, של בית סוהר הזה, אז מקבלים שנאה לתכונות האלו של אהבה עצמית.
בכלל להתעסק ברצון, להסתכל קצת בפנים, לראות איפה אתה נמצא, איך אתה מופעל, כאילו, ולפצל את עצמך מ... נו, מ... נו, לפצל לרצון לקבל, למשהו טוב, אם, אם נמצא שם. בכלל, להסתכל לשם, זה תלוי ב-100% כנראה שבקבוצה. עד כמה ששמתי לב והשקעתי בקבוצה כדי...
עמוד 548, תורה א', פסקה שנייה. אז יש לו היכולת להבחין את גודל התועלת מהשתוות הצורה. ואז הוא מתחיל להשתוקק לבחינת הדבקות. נמצא שכל צורה מראה על צורה שנייה. נמצא לפי זה שכל הירידות שהאדם מרגיש שבא לידי פירוד, ניתן לו הזדמנות להבחין בין דבר והיפוכו. זאת אומרת שמהירידות האדם צריך לקבל הבנה מהו התועלת מהעליות.
וזה לא לפי הרגשה טובה או רעה, אלא לפי האיכות המצב עצמו. כן? זאת אומרת, גודל הדביקות, האם נמצא במצב אמיתי יותר או פחות, ולא לפי הרגשת העניין באיברים.
אחרת, לא היה אפשרות לאדם להעריך את חשיבות מזה שמקרבין אותו מלמעלה ונותנים לו את העליות. ולא היה לו היכולת להוציא את החשיבות, את מה שהוא היה יכול להוציא.
אז איך? כלפי מה אנחנו בודקים עליות וירידות? לפי אחר כך לפי הרגשה ולפי הטיף, לפי האיכות. אבל כלפי מה מודדים? זו עלייה או זו ירידה? בבקשה.
אני חושב שגם בתוך הרגשה שלי, אבל אני מבין שאני מגיע לקבוצה, ואני בתוך מאמצים שלי, מכונים בתוך חיבור בינינו, כמו תוצאה מאמצים שלי, אני מרגיש את העליות או ירידות.
עליות וירידות, אדם קובע רק לעצמו שהוא צובר ניסיון בקבוצה וכבר רואה את מה נכון ומה לא.
נצא מתוך נקודת הנחה שכבר אחרי השלב של העליות שמחפשים מתוק, אומר, אלא רוצים כבר משהו יותר תכליתי, אז מתחילים, איפה אפשר לבדוק את העליות והירידות? ביחסים בינינו, בקשרים בינינו. מנסים לייצר משהו, לבנות משהו, כן מצליחים, לא מצליחים, לשמוע על המורה, ללכת לפי המקורות, לא יודע מה, לעשות כל מיני דברים,
עדיין אני מחפש את הטוב, את המתוק, לפחות אני, ובכל זאת מתחיל למדוד את הדברים כלפי מה שאנחנו לומדים. אתה מתחיל להרגיש שזה באמת יותר חשוב ממה שאתה חווה. וזה מה שחשוב, שאתה באמת נכלל בתוך החברה.
עליות וירידות כלפי הקשר עם הקבוצה, רק זה. מחובר או לא מחובר, קרוב אליהם או לא קרוב אליהם, קשור או לא קשור. זה הבחינה.
כן, דרך היחס לחברים, אני יכול, רק דרך היחס לחברים, אני יכול לבנות את היחס שלי למותרה, לבורא, לעליון, שכלפיו אנחנו, עליות וירידות, זה רק כלפי היחס לעליון, שנבנה על ידי החברים ביחד.
כן, כלפי רק הקשר עם החברים, הקבוצה.
בחיבור עם החברים אנחנו יוצרים כוח נגדי, נגד
האגו. עמוד 548, טור א', פסקה כדוגמת, באמצע. כדוגמת שנותנים לאדם לאכול, ואף פעם לא טעם, טעם של רעבון. נמצא שהירידות, שהוא זמן הפירוד, גורם לו חשיבות להדבקות שבעליות. והעליות גורם לו בחינת שנאה לירידות שמביא לו הפירוד.
לא לפי טעם, אלא לפי האיכות, כן? עד כמה שיכול להיות מחובר לקבוצה, להיות דבוק אליהם או לא. כן? דווקא למעלה מכל ההרגשה, טובה או רעה. לפי זה הוא בודק את מציאותו. במצב טוב נמצא שיכול להחזיק בחיבור, במצב רע שלא מסוגל להחזיק חיבור. על פני כל הרגשות.
כלומר, שאינו יכול להעריך את גודל הרע שיש בהירידות. היינו, שהאדם מדבר חס ושלום רע על ההשגחה. ואינו מרגיש אפילו על מי הוא מדבר רע. שידע שהוא צריך לעשות תשובה על דבר חטא גדול כזה. שזה נקרא שמדבר חס ושלום לשון הרע על הבורא.
זאת אומרת שאם הוא לא מסוגל להיות בקשר עם הקבוצה על פני הבלבולים והרגשות הרעות, מה כל מיני קושיות שנופלות לו עליו, כן? אז הוא מתחיל להגיד רע להשגחה. כן? מה שאם כן, אם מסוגל להתרומם מזה, אז מברך את הבורא שברור לו שזה כמין יציאת מצרים. כן.
ובאמור יוצא שדווקא בזמן שיש לו הרבה צורות, אז הוא מוכשר להבחין את המרחק, מה שיש בין אחת לחברתה, כנ"ל כיתרון האור מתוך החושך, שרק אז הוא יכול להעריך ולהחשיב את עניין הדבקות, שעל ידה יכולים להשיג את הטוב העונג שישנו במחשבת הבריאה.
זאת אומרת שדווקא על פני אור וחושך שבאים לסירוגין, הוא יכול להחזיק בדבקות, וכמה שיהיה שם שינויים כלפי הרצון לקבל שלו, זה לא חשוב לו, הוא יכול להישאר בדבקות למעלה מהרגשת התופורה. זה נקרא שהוא מתרומם לאמונה למעלה מהדעת, או ליציאת מצרים וכן הלאה.
וכל מה שנראה לעינינו הוא רק דברים שהבורא רוצה, שאנו נשיג אותם בצורה כמו שמשיג, היות שזהו דרכים איך להגיע לשלמות המטרה. אולם, בכדי לזכות לדבקות השם, זהו לא כל כך דבר פשוט, שצריכים התאמצות והגיעה גדולה, עד שזוכים להשיג ולהרגיש את הטוב והעונג. ומטרם זה, מוטל על האדם להצדיק את ההשגחה, ולהאמין בלמעלה מהדעת, שהשם מתנהג עם הנבראים, עם בחינת טוב ומטיב, ולומר, עיניים להם ולא יראו. וזה כמו שאמרו חז"ל, בא חבקוק ועמידן על אחת, כמו שכתוב, וצדיק באמונתו יחיה. שפירושו שהאדם אין צורך להתעסק בפרטים, אלא שהוא צריך לרכז את כל עבודתו על נקודה אחת, היינו כלל, שהוא בחינת אמונה בהשם. ועל זה ייתן תפילה, כלומר שהשם יעזור לו, שיהיה בידו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ויהיה סגולה באמונה. שעל ידה בא אדם לידי שנאת הפירוד, שזה נבחן שבעקיפין גורמת לו האמונה לשנוע את הפירוד. ואנו רואים שיש הפרש גדול בין אמונה לראייה וידיעה. כי דבר הניתן לראייה וידיעה, שאם השכל מחייב אותו שכדאי לעשות את הדבר, הוא מחליט על זה פעם אחת, כבר מספיק לו ההחלטה הזו על הדבר הזה כפי החלטתו.
זאת אומרת, לא יהיה לו בזה ירידות ועליות.
כלומר, איך באיזה צורה שהחליט, כן הוא עושה בפועל. כי השכל מלווה אותו בכל פעולה ופעולה, שלא יעבור על מה שהשכל אמר לו, ונותן לו להבין 100% בשיעור שהשכל הביאו לידי החלטה מה שהוא החליט.
זאת אומרת שהטעם והשכל הולכים כאחד. לא שהוא טועם מר וצריך לחשוב שזה מתוק. זה טוב. זה בניגוד. אם זה בניגוד, הוא תמיד, תמיד צריך לשכנע את עצמו שזה באמת טוב.
מה שאין כן, בחינת אמונה, שזה עניין הסכמי בכוח, כלומר שהוא מתגבר על השכל ואומר שכן כדאי לעבוד כפי שהאמונה מחייבת לעבוד למעלה מהדעת. ולכן האמונה למעלה מהדעת מועיל רק בשעת מעשה, כלומר, בזמן שהוא מאמין, שרק אז הוא מוכן לתת כוחות עבודה למעלה מהדעת.
איך זה קורה שפעם אנחנו מאמינים, פעם לא מאמינים, פעם אנחנו יכולים לקבל, שלמרות שזה מר, זה בריא וטוב וכדאי, ופעם אנחנו לא מסוגלים לעשות זאת. איך זה קורה לנו? בבקשה. נו, אצל מי מיקרופון?
זה שאנחנו מאמינים או לא מאמינים, זה תלוי לפי כמה אנחנו מחוברים לחברה או מנותקים מהחברה.
לא יודע מה זה... מה זה אמונה, אבל ההשפעה שאנחנו רוכשים מהחברים, כוח ההשפעה שמתקבל דרכם אלינו, זה מה שנותן לנו את היכולת ללכת באמונה למעלה מהדעת.
כמה ששקענו בחברים לפני כן, עכשיו הם חושבים עלינו בחזרה, ומאפשרים להיות למעלה מהדעת.
כן, אותה הדדיות שצריכנו לייצר בינינו, היא זאת שמחזיקה אותנו. כלפי האמונה למעלה מהדעת.
אנחנו צריכים את העליות האלה בשביל שנתחנך ונלמד להיות מעל זה. ו...
נו, זה נגד הטבע, ויש איזשהו כוח שמחזיק, פעם מחזיק ופעם אין. זה תלוי מהאור שמאיר.
אני צריך שיהיה לי גדלות הבורא, וזה אני מקבל מהחשיבות.
עמוד 548, טור ב', פסקה האחרונה באמצע. מה שאין כן, בעת שהוא עוזב לרגע קטנה את האמונה, היינו, שנחלש ממנו לרגע את האמונה, תכף הוא בא לידי הפסקה בתורה ועבודה, ולא מועילו. בזה שקיבל על עצמו לפני זמן מה את העול אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, בדבר שהשיג בשכל, שדבר זה הוא מזיק לו, וזהו דבר שמסכן את חייו, אינו צריך כל פעם לחזור אל השכל וההסבר מדוע הוא דבר מסוכן. אלא, כיוון שהשכיל פעם, והבין בשכל 100% שהוא צריך לעסוק דווקא בדברים אלו, מה שהשכל הגיד לו, מה הוא רע ומה הוא טוב, כבר הוא הולך לפי החלטה זו. רואים אנו את ההבדל שישנו בין מה שהשכל מחייב לבין מה שרק האמונה מחייב אותו. ומהו הסיבה שבדבר שהבסיס הוא אמונה, צריכים כל פעם לזכור את צורת האמונה, אחרת הוא נופל ממדרגתו ומקבל מצב שמתאים בשביל רשע, ומצבים כאלו יכול להיות אפילו ביום אחד שיפול ממדרגתו הרבה פעמים ביום אחד. כי אי אפשר שלא יפסוק אצלו לאיזה רגע ביום את האמונה למעלה מהדעת. וצריכים לדעת שסיבת השכחה של האמונה נובע מטעם היות שהאמונה למעלה מהדעת והשכל, שהיא מתנגדת לכל הרצונות של הגוף, והיות הרצונות של הגוף באים לו מצד הטבע שנטבע בו, הנקרא הרצון לקבל, בין במוחה ובין בליבה. לכן הגוף מושך אותו תמיד לבחינת הטבע שלו. ורק בזמן שהוא דבוק באמונה, אז האמונה יש לה כוח להוציאו מתוך הרצונות של הגוף וללכת למעלה מהדעת.
איך אנחנו מממשים את האמונה שאנחנו דבוקים בה במוח ובליבה? בבקשה.
מקבלים את הדעת
של החברים. מהר,
מימוש האמונה, כמו שהרב הסביר אתמול בתל אביב, זה לבטל את דעתי בפני דעת החברים והקבוצה.
כן, שהכי פשוט לעבוד עם החברים, ובזה אתה משוחרר מהמחשבה שלך.
אנחנו בדרך, אנחנו טועים, ולא צריך לפחד, העיקר באמת לעשות את זה ביחד ובביטול בקבוצה.
לזרוק את עצמך למרכז הקבוצה ולשכוח מעצמך.
רק חיבור, אין משהו אחר.
ובמיוחד שאנחנו מרגישים וקוראים ככה, עד כמה זה תלוי על חוט השערה, אז ככל שהקשר שלנו עם המרכז, הקבוצה יהיה חזק יותר, וזה יהיה תלוי הכל.
למה אם אני דבוק בקבוצה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת?
הקבוצה זה המקום היחידי שגורם לי להיות מנותק מהרצון לקבל שלי, ולהחזיק באמת במרכז של הקבוצה בדרך האמונה.
האמונה זה מילה מבלבלת, יותר חשוב להתרכז במילה למעלה מהדעת. הדעת זה האגו שלי, מעליו נמצא דעת הקבוצה.
כן, שהתוכנה הפנימית שלי תמיד עובדת הפוך ביחס לכל מה שקורה בחוץ, ולכן הקבוצה זה משהו שמוציא אותי מאותה מחשבה הפנימית.
למה התכללות בקבוצה, דבקות בקבוצה, זה נקרא דרגת האמונה, דרגת הבינה, לעומת מצבי הנוכחי, שזה נקרא מלכות?
ההתכללות היא ממש אוסף של החברים, זה משהו שכבר התחבר ונהיה אחד בתוכי. אז לכן זה כבר בינה, זה כבר יציאה מעצמי.
הבורא מסתתר בתוך הקבוצה, והוא בעצם מפעיל אותה. הוא מפעיל כל אחד ואחד מהאגו של החברים בתוך הקבוצה, כדי שהם יצאו מתוך, יעלו מתוך עצמם וידבקו בו.
כשאני מתקלל בקבוצה, אז אני בעצם מתקלל במוח של הקבוצה, ברוח של הקבוצה, ואני יוצא מהרצון שלי והתחושות מעצמי, בקיצור.
ההתכללות בקבוצה היא באמת שמה הבחנה של מה זה דעתי ומה זה דעת הקבוצה.
דרך הקבוצה אני יכול להרגיש איפה אני נמצא, ובאמת יש לי את האינטראקציה הזאת, לראות עם החברים בקבוצה, בהתאם למעשים שלי, שאני נמצא באמת במקום שהוא לא בעצמי, אלא באמת...
זה התכללות שלי בקבוצה, זה קטנות? כן, זה סך הכל גבוה מצב הקטנות? כן או לא? אז איך אני גודל? איך אני גודל? כן? אחרי שאני נכלל בקבוצה ומגיע לדרגת הבינה, שמלכות שלי... רצון שלי נכלל בקבוצה, כן? איך אחר כך אני מוריד את עצמי מהבינה חזרה אליי? מה, אני חוזר לאגו שלי? חוזר לעצמי? באיזה צורה יש כאן חזרה למלכות? זה לא חזרה, אבל ירידה למלכות. מה קורה אז? קדימה, זאת שאלה.
מה שקורה אז, מקבלים תוספת עביות כל פעם מנה שאני יכול להתמודד איתה, ועל פניה שוב אני צריך להדש את הביטול בפני החברה.
כן, שבכל פעם העבודה היא לעשות את הכל דרך העיניים של הקבוצה, ולא דרך המערכת הפנימית שלי, החשבונות שלי.
כן, אנחנו בסך הכל, בזה שהתקללנו בקבוצה, פשוט ביטלנו את כל מה שחשבנו, אבל הנגדיות הזאת קיימת עדיין, אז צריכים איכשהו להשתדל גם להוציא אותה ולבטל אותה גם.
כן, וזה שאני קושר את עצמי לקבוצה זה כמו חבל, ואז החברים יכולים להוריד אותי לאגו שלי, לסוף משם עוד אביות, ולעלות בחזרה למעלה כדי לתקן את האביות הזאת.
זה בעצם מסב שיש כבר מסך, ואז אני יכול להתחיל את כל הרצונות שלי לאט לאט דרך הקטנים, או לאט לאט לרצונות היותר ויותר גדולים.
אז מה זה קורה בפועל, שאני רכשתי מהקבוצה תכונת הבינה, ועכשיו משלב אותה עם המלכות שלי? שאלתי איך אני מגיע מקטנות לגדלות, בסדר? ככה אתה מבין יותר. נו? טוב, התשובה היא פשוטה. אני פשוט יכול להוסיף לדבקות שלי בקבוצה גם את הרצון לקבל שלי. זאת אני לא חוזר כביכול ממרכז הקבוצה אליי, אני מוסיף למרכז הקבוצה גם את הרצונות שלי, שקודם רק צמצמתי אותם, עכשיו אני מוסיף אותם. תחשוב, מה זה נקרא מוסיף? שאני משתתף עם כל הרצונות שלי, עם מה שאפשר, עם מה שניתן. אני משתתף גם כן על מנת להשפיע לקבוצה. במקום רק לבטל את עצמי כלפי הקבוצה, אני גם כן יכול להשתתף עם הרצון שלי, חלק מהרצון. גלגלת בעיניים, נגיד, אולי אחר כך גם כן אחאב, אבל זה בצורה שאני מוסיף לחיבור. אני לא חוזר כאילו כביכול ממרכז הקבוצה אליי בחזרה, אלא אני מוסיף למרכז הקבוצה את הרצונות שלי. בבקשה, נודי.
עמוד 549, טור א', פסקה לפני האחרונה, לכן. לכן, מטרם שהאדם זוכה לחלים דהשפעה שנקרא הדבקות, אז האמונה לא יכול להיות אצלו בקביעות. ובזמן שלא העיר לו האמונה, אז הוא רואה איך שהוא נמצא במצב השפלות שאין כמוהו. והכל בא לו מסיבת השינוי צורה, כנ"ל, שזהו הרצון לקבל לעצמו. שהפירוד הזה גורם לו כל האיסורים, שמהרס לו כל הבניינים וכל היגיעות שהשקיע בעבודה. והוא רואה, ברגע שנאבד לו האמונה, הוא נמצא במצב יותר גרוע מבעת כניסתו בדרך של עבודה דלהשפיע. על ידי זה הוא מקבל שנאה להפירוד, היות שתכף הוא מתחיל להרגיש איסורים בפרטיותו עצמו, וכמו כן אצל העולם כולו. וקשה לו להצדיק את השגחתו יתברך עם הנבראים, שהוא בבחינת טוב ומטיב. הוא מרגיש אז שכל העולם חשך בעדו, ואין לו ממה לקבל שמחה. לכן, כל פעם שהוא מתחיל לתקן את הפגם, על מה שהוא מדבר לשון הרע על ההשגחה, הוא מקבל שנאה להפירוד. ועל ידי השנאה שהוא מרגיש בהפירוד, הוא בא לידי אהבת הדבקות.
איך אנחנו סוף סוף נפסיק לסנות ירידות שלנו, מפני שהן נותנות לנו הרגשה לא טובה, ולכן אנחנו קוראים אותן ירידות? מצבים האלו שיש לנו בזה הרגשה לא טובה, ונתחיל למדוד אותם לפי עד כמה שאני יכול לברך את הבורא, להיות קרוב אליו, להיות בהבנה שאני נמצא בקשר אליו ולא מתנתק ממנו, בקשר לקבוצה ולא מתנתק ממנו. מתי אני סוף סוף יתחיל למדוד את המצבים שלי, לא לפי הפופיק, מה שנקרא, לפי הרגשה הבאמית, אלא לפי ההבחנה הרוחנית. נו, זאת שאלה.
אור עצמותו הוא גורם להתפשטות של אהבה בעצם, שהמימוש שלה הוא בצורה וחומר שלנו, שהצורה זה ההתפעלות, בעצם שאנחנו מבקשים את הלבוש של התורה שהתלבש בנו, והחומר הוא הכוח בעצם, שהוא בא לידי ביטוי בדוגמה שאנחנו מקבלים ממנו, דרך המקום שאנחנו מבקשים בעניין של כלי.
אני חושב שהכל תלוי בחשיבות המטרה השורר בקבוצה.
אנחנו נתחיל להרגיש את הירידות בתור עליות, מתי שאנחנו נקבל את הדעה של הקבוצה. אנחנו נראה שהדעה של הקבוצה תהיה מעל הדעה שלנו הפרטית.
כן, הדעת של הקבוצה למעלה מדעתי הפרטית היא הפתרון לצאת מהכלים העצמיים שלנו.
זה יקרה כאשר אנחנו נצליח להגיע לאותו מרכז הקבוצה ולהתקלל בעזרת השם.
כן, זה בעצם הדבקות בקבוצה.
זאת אומרת, אין לנו ברירה, אלא אנחנו חייבים לבנות דעת הקבוצה שתחזיק כל אחד ואחד במצב שהוא צריך למדוד את מצבו הפרטי אך ורק לפי הקשר שלו עם הבורא. כן? להודות, לא להודות, להצדיק, לא להצדיק, שזה אפשר אך ורק אם הקבוצה משפיעה לאדם את התמיכה הזאת. אם לא, הוא נופל לבימה שלו ומודד הכל לפי המצב רוח, הרגשה הכללית. כן? אז בשבילו עליות וירידות זה לפי ההרגשה. כן? ואנחנו צריכים להגיע למצב שהעליות והירידות שלנו יהיו אך ורק לפי המדידה הרוחנית. זאת אומרת, עד כמה שאני נמצא בדביקות, להצדיק את הבורא או לא. וזה אפשר רק אם החברה מספקת לתמיכה קבועה, תמידית, שכך צריכים להיות מכוונים.
עמוד 549, טור ב', פסקה שנייה, שורה, זאת אומרת. זאת אומרת, כי בשיעור שהוא מרגיש איסורים בזמן הפירוד, בשיעור הזה הוא מתקרב לידי דבקות בהשם. כנ"ל, בשיעור שמרגיש את החושך, שזהו דבר רע, כן, בשיעור הזה הוא בא לידי הרגשת הדבקות לדבר טוב.
זאת אומרת, חושך ואור מקבלים לגמרי פירוש אחר. אם קודם חושך ואור זה היה הרגשה רעה וטובה, עכשיו זה חושך ואור, זה ריחוק מהשפעה וקירוף להשפעה. כן? עד כמה שאני נמצא יותר קרוב לקבוצה שבה אני יכול להביע את ההשפעה שלי לבורא.
ויודע איך להעריך זה? בשעה שמקבל קצת דבקות לפי שעה, אז הוא יודע איך להחשיב אותה. ובאמור נוכל להבין שכל האיסורים שישנו בעולם הוא רק הכנה לאיסורים אמיתיים. של האיסורים האלו האדם צריך להגיע, אחרת הוא לא מסוגל לזכות לשום דבר רוחני. מטעם כי אין אור בלי כלי. ועל האיסורים האלו, האיסורים אמיתיים, נקרא זה שמרשיע את ההשגחה, שמדבר לשון הרע. ועל זה הוא מתפלל שלא ידבר לשון הרע על ההשגחה. והאיסורים האלו, הקדוש ברוך הוא מקבל אותם שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. והטעם שעל האיסורים האלו הקדוש ברוך הוא שמע הוא היות שאין האדם מבקש עזרה עבור הכלי קבלה שלו, מסיבה שיכולים לומר אם השם ייתן לו מה שהוא מבקש, זה יכול לגרום לו שיהיה יותר מרוחק מהשם, מסיבת שינוי צורה, שהוא יקבל על ידי זה. אלא ממש להיפוך, שהוא מבקש אמונה, שהשם ייתן לו כוח התגברות, שיוכל לזכות להשתוות הצורה. כי הוא רואה שבזה שאין לו אמונה בקביעות, כלומר, בזמן שהאמונה לא מהיר לו, הוא בא לידי הרהורים על ההשגחה. הוא בא לידי מצב הנקרא רשע, כנ"ל, שהוא מרשיע את קונו. נמצא שכל מה שהוא סובל איסורים, הוא מזה שהוא בא לדבר לשון הרע על ההשגחה העליונה. נמצא לפי זה מה כואב לו, שבמקום שהאדם צריך לתת שבח להשם ולומר, ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו, היינו שהנבראים מכבדים את השם, והוא רואה שהנהגת העולם הוא לא לכבודו יתברך, מטעם שלכל אחד ואחד יש טענות ותביעות שההנהגה צריך להיות בהשגחה גלויה, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. והיות שזה לא מגולה, נמצא שאומרים שההנהגה זו הוא לא לכבודו, וזה כואב לו.
זאת אומרת, מטרתנו להגיע להתקלל בקבוצה, לא בגלל ששם זה טוב, אלא בגלל ששם דווקא על ידי החיבור בינינו אנחנו יכולים לנסות תיקון, שלמרות כל המצבים פרטיים של כל אחד וכולם יחד, אנחנו יכולים למצוא את התיקון שנהיה למעלה מכל החושך, כישלונות, בעיות, דבוקים ובורא, דווקא למעלה מההרגשה שלנו, כטוב ומטיף. במה אז אנחנו נבדוק אותו כטוב ומטיף? על מה אני קורא לו טוב ומטיף? מה יש לי? במה בודקים? בתוך הרצון שלי יכול להיות הכל ריק. כן? שלילה, חושך וכן הלאה. אז במה הוא טוב ומטיף? אני רואה אותו גם כן כלפי החברים, גם לא מרגיש שהוא טוב ומטיף. כן או לא? איפה אני, לפי מה אני אומר טוב ומטיף? תמיד, קבוע, ללא שום שינוי במצבים, ללא כלום. שאלה? טוב, תמשיך לקרוא.
עמוד 550, טור א', פסקה שנייה. נמצא שהאדם, על ידי האיסורים שמרגיש, הוא מוכרח חס ושלום לדבר לשון הרע. נמצא מה שהוא מבקש מהשם, שייתן לו את כוח האמונה, ולזכות לבחינה טוב ומטיב. אין זה מטעם שהוא רוצה לקבל טוב, בכדי לענות עצמו, אלא בכדי שלא ידבר לשון הרע חס ושלום, שזה כואב לו. כלומר, שהוא מצד עצמו רוצה להאמין למעלה מהדעת שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. והוא רוצה שהאמונה שלו יהיה מספיק בהרגשה גמורה, כאילו הוא בתוך הדעת. לכן, כשעוסק בתורה ומצוות, הוא רוצה בהמשכת אור השם, לא להנעת עצמו הוא דורש, אלא שלא יכול לסבול מזה, שלא יכול להצדיק את השגחתו יתברך. שהוא בבחינת טוב ומטיב. וזה גורם לו איסורים, היות שהוא מחלל את שם השם, ששמו הוא טוב ומטיב, והגוף שלו טוען אחרת. וזהו כל האיסורים שלו, מטעם שמזה שהוא נמצא בבחינת הפירוד, הוא לא יכול להצדיק את השגחתו יתברך. וזה נקרא שהמצב הפירוד הוא שנועה אצלו. וכשיש לו איסורים האלו, אז השם שומע תפילתו ומקרבו אליו, וזוכה לדבקות, כי האיסורים שמרגיש מן הפירוד, זה גורם לו שיזכה לדבקות. ואז נאמר, כי יתרון האור מתוך החושך. וזה שכתוב, יתרון ארץ בכל הוא. ארץ, היינו הבריאה. בכל הוא, שעל ידי היתרון, היינו שרואים ההבדל בין המצב של פירוד למצב הדבקות, על ידו זוכים להיות דבוק בכל. שהבורא נקרא שורש הכל.
זאת אומרת שאנחנו צריכים להגיע למצב, לתיקון כזה, שלמרות מה שלא חשוב מה שמסתובב שם בתוך הכלים שלנו, מחושך גמור עד המילוי הגמור, אנחנו נמצאים למעלה מזה, בהרגשה המלאה שדבוקים בכוח הטוב ומיטיב. במה הוא טוב ומיטיב? בזה שהוא מביא אותנו לחיבור. צריכים לעבור כבר לחלק הבא. אז אני מבין שישנם שאלות. אנחנו... טוב, נו, בוא נתחיל. כן, יהודה.
מצד אחד, רבש אומר שצריך להרגיש איסורים, צריך להרגיש את הפירוט וסינה לרצון לקבל.
אך ורק כדי לקבוע את המצב הנכון. כי בלי הרגשה אז אין כלום. אנחנו בעלי הרגשה, רצון לקבל לא מזדחך, לא נעלם.
אבל מצד שני הוא אומר שאם אתה מרגיש, אתה מרגיש כנראה ברצון לקבל, אז הבורא לא שומע רצון לקבל שהוא בוכה.
זאת אומרת, אתה שואל ככה, איך אני נמצא במצב שאני מרגיש שהשקילים שלי ריקים, ואני יחד עם זה שמח? האם זה אפשרי? כן?
איך זה שאני מרגיש את זה בכלים שלי, וזה לא מרגיש בבימיות, לא בימה בוכה? איך אני פונה לבורא, לא מבימה, אבל הוא אומר שצריך להרגיש איסורים, צריך להרגיש...
כן, זאת אומרת, מהבחנות חדשות. איזה הבחנה חדשה כאן, היא יכולה להיות אם לא בי? אני זה בימה, רגש ושכל בימי. מה שאני מרגיש זה מה שאני מבין. איך אני מתעלם מזה למשהו אחר? לחברים, שאני צריך להתקלל בקבוצה. ואז אני עובר לקבוצה, כביכול, ואז בקבוצה גם כן יש רגש ושכל, שלי או של הקבוצה. וכאן אני צריך להבחין, אני צריך למצוא, מה זה נקרא רגש ושכל של הקבוצה. הלאה. גם זה לא מספיק. זה גם כן יכול להיות ליצים, מושב ליצים. כן? גם זה יכול להיות. אז מה אנחנו עושים? נו?
אבל מורגש פעם שזה איזה רגע שלא שייך לי.
זאת אומרת, אני מתחיל עכשיו... למדוד את עצמי לא כלפי עצמי אלא כלפי הקבוצה, זאת אומרת קומה השנייה, כן? כלפי הקבוצה, רע לקבוצה, טוב לקבוצה, מצבים גם כן, כן? מה אחרי זה, מה קורה מהקבוצה? אני צריך לעלות כלפי הבורא. מהי קבוצה כלפי הבורא? זאת אומרת, יש כאן שלוש קומות, ואז ככה אני מגיע למצב שאני קובע שאני מנותק מעצמי, מנותק מאינטרס שלי לקבוצה, ומתנתק מאינטרס שלי לבורא, שאני מסוגל לבנות את קשר שלי אליו שלא קשור בכלים הפנימיים שלי, ודאי בכלים של הקבוצה, אם אני מתבטל כלפי הקבוצה, כן? אבל זה לא מספיק שאני מתבטל כלפיה, שאני מהביטול הזה מבטל את עצמי כלפי קודשי בריחו, אז יוצא שכל מה ששייך לפרטי ולכללי, לקבוצה, כן? אני עולה מעל זה ונכלל בו, וזה נקרא דבקות. עכשיו, בדבקות הזאת יש לך עיבור יניקה מוכין, עד שאתה מעביר את עצמך בזה שאתה מנתק את עצמך מהכלים דקבלה שלי, ואחר כך מעלה את הכלים דקבלה שלך לחיבור, גם בקבוצה, ואחר כך עם הקבוצה לבורא. הפתרון הוא פשוט, אולי לא הצלחתי להגיד בצורה קלה, פתרון הוא פשוט, אני לבורא יכול להידבק רק עם הקבוצה. לכן, השלב הראשון, אני נדבק לקבוצה, השלב השני, אנחנו יחד כולנו גורמים לעצמנו להידבק בבורא. נו, עוד נדבר על זה. נעבור לשיעור הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.